כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, ג' בסיוון תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף ת', ואנחנו כאן ברדיו קול חי לומדים הבוקר בסייעת הדשמיה גם את דף יוד, שהרי מחר, ערב שבת קודש פרשת נשא, לומדים אנו בדרך כלל שני דפים. ליום שישי ולשבת קודש, אבל היות וביום ראשון הבא עלינו לטובה, חל חג השבועות, וכמובן לא נשדר את שיעור הדף היומי, לכן נלמד היום יום חמישי ג' בסיוון שני דפים, דפים ת' ויוד, ומחר יום שישי ד' בסיוון נלמד את דפים י' וי' ב', הדף לשבת קודש פרשת נשא, והדף לחג השבועות תפשין עין וב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שלושת ימי ההגבלה כבימים ההם בזמן הזה, ימים מלאי לימוד ותלמוד תורה בהתמדה, סגולה להצלחה בכל השנה כולה, בעלייה בתורה, ולכל מילה דמיטב הנובעים מכך. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ח'. היות וזמננו קצר והמלאכה מרובה, שהרי שני דפי לימוד לפנינו, אנחנו נעשה את השינון והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול, בסיום השיעור על דף ח'. שאלה הראשונה הייתה, יש ללווה עידית וזיבורית, מאיזו קרקע גובה בעל חוב ומדוע? התשובה היא, מזיבורית, שכן עיקר דינו מהתורה, אלא שחכמים תקנו שיגבה מבינונית כדי שלא לנעול דלת בפני לובים, אבל כאשר אין ללווה בינונית, לא תקנו. שאלה שנייה, מניין דורש אולה שבעל חוב דינו בזיבורית? התשובה, שנאמר, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה, דרכו של איש להוציא את הפחות שבקהיליו. שאלה שלישית, למי מותר להיכנס לביתו של הלווה כדי לגבות את החוב וכיצד הוא גובה? התשובה, לשליח בית דין מותר להיכנס לביתו של הלווה, אבל אינו נוטל בעצמו, אלא הלווה נותן לו והוא מוציא. שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה הברייתא שבמחר זיבורית ובינונית ועידית לאדם אחד, כולם גובים כדינם? התשובה, באופן שקנה את העידית באחרונה ונוח לו שיגבו כדינם. שאלה חמישית, כל האומר יפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו. לאיזו תקנה הכוונה? התשובה, אישה אומרת שאינה רוצה במזונות שתקנו לחכמים תחת מעשה ידיה. שאלה אחרונה על דף ח', לקח ג' קרקעות משועבדות ועידית באחרונה ומחר את העידית ללוקח שני, מיכן גובים? התשובה לאביי גובים מן העידית של הלוקח השני מפני שהיא אחרונה, ולרב הגובים מהלוקח הראשון לפי שמחר ללוקח השני את העידית עם כל הזכויות שהיו לו בה, והוא הרי יכול היה לדחותם לבינונית ולזיבורית. זהו מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו על דף ח', ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ג' בסיוון תפשין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו הלו הוא לימוד דף ט' ממסכת בבא קמא. אבל יום חמישי יישא בעול חברו יום שישי מחר, ונלמד היום גם את דף יוד, זאת על מנת כאמור, שמחר בעזרת השם יתברך, נלמד את דפים יוד א' ויוד ב', דפים לשבת פרשת נשא, ולחג השבועות, החל ביום ראשון, ו' בסיוון. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר אביי ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, ואתה בעל חוב דראובן וטרף משימון. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא עכשיו, אגב הדינים שהובאו לאי לגבי גביית קרקעות מלקוחות, מביאה הגמרא את דברי אביי לגבי לוקח שבא בעל חוב לגבות ממנו. אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשימון באחריות, כלומר, שהמוכר קיבל על עצמו אחריות על קרקע זו, שאם בעלי חובותיו של המוכר יגבו אותה מהלוקח, ישלם לו את דמיה, ואתה ובא בעל החוב של ראובן וטרף ורוצה לגבות את השדה משימון, דינה הוא, הדינו, דאזיל ראובן ומשתי דינה בהדי, שיכול לבוא ראובן המוכר ולדון עם הבעל חוב בבית דין בטענה שכבר פרה לו את חובו, ואינו רשאי להוציא את הקרקע מיד שימון הקונה. ולא מציע אמר לי, ואין הבעל חוב יכול לטעון כנגדו, לאו בעל דברים דידיית, אינך בעל דיני, ואינך רשאי לטעון כנגדי בבית הדין, שהרי איני בא להוציא ממך ממון אלא מהקונה. למה לא יכול הבעל חוב לטעון כך כלפי המוכר? כיוון דאמר לי, אומר לו המוכר, הרי אם מפקת מיני, אם תוציא ממנו את הקרקע, עליי הדר, הוא יחזור לתבוע ממני את דמיה, כיוון שמחרתי עלו באחריות, וממילא אני נחשב כבעל דבר בנידון הזה, ואני רשאי לדון מולך בבית הדין. שואל התוספות בדיבור מתחיל דינה הוא, מה נפקא מינה מכך שיכול המוכר עצמו לדון עם הבעל חוב? הרי כל מה שהיה המוכר יכול לטעון בבית דין, טוענים גם לקונה. ונאמרו בזה כמה תירוצים. תוספות כאן מתרצים שיש נפקא מינה לדין ראיה אחרונה, כלומר, שאם אמר הקונה לבית דין שאין לו עדים ואין לו ראיה, אף אם לאחר זמן מצא עדים או ראיה, אינו יכול להביאם. כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף למד א' עמוד א'. אבל המוכר שלא אמר כן, כן יכול להביא את העדים או את הראיה, כיוון שהוא נחשב לבעל דבר. עוד מתרצים התוספות שיש נפקא מינה באופן שהלוקח אינו יכול לתרוח וללכת עם התובע לבית דין הגדול, ואילו המוכר כן יכול ללכת עמו. וכיוון שהוא נחשב כבעל דבר בנידון הזה, יכול ללכת ולדון עמו שם. תירוץ נוסף מופיע בתוספות במסכת בבא מציעא, דף י"ד עמוד א', שיש נפקא מינה באופן שהמוכר פיקח יותר ויודע לסדר טענותיו בפני הדיינים יותר מהלוקח. עוד מתרצים התוספות שם שיש נפקא מינה בכך, שהבעל חוב לא יעיז לשקר בפני הלווה עצמו שמכיר בשקרו, ואילו בפני הלוקח שאינו מכיר בשקריו, מאיז יותר. ויהיה הגמרא לשון אחרת בדין הזה, והיא כדי אמרי ויש אומרים, שאפילו אם ראובן מחר לשימון את השדה שלו באחריות, ואף אם יוציא הבעל חוב את השדה מיד הלוקח לא יוכל לחזור ולתבוע את המוכר, נמי גם כן יכול ראובן לדון בבית דין עם הבעל חוב ולסלקו מעל שימון, ואף שאין לו נזק ממוני מן התביעה הזו, משום דאמר לי, אומר המוכר לבעל חוב, לא ניחא לי דתאבי לשימון תערומת עליי, לא נוח לי הדבר, שתהיה לשימון תערומת עליי שמכרתי לו שדה משועבדת, והוציאו מידו. אגב, הדינים הקודמים, מביאה הגמרא, את דברי אביי לגבי מוכר קרקע לחברו, ובאו להוציאה מידו, אם יכול הלוקח לחזור בו. אומרת הגמרא, ואמר אביי, ראובן שמחר שדה לשימון שלא באחריות, ויצאו עליה אסיקין, יצאו עליה מעררין, והלשון אסיקין זה מלשון הפסוק בספר בראשית, פרק חו"ב פסוק ב', כי התעסקו עמו, אז אם יצאו עליה מעררים הטוענים שהשדה שייכת להם ולא למוכר, הדין הוא כך, אם ערעור זה יצא עד שלא יחזיק בה הלוקח, כלומר קודם שעשה בה קניין חזקה, וכן לא נתן הלוקח את מעות המחר למוכר, יכול הלוקח לחזור בו מקניית השדה ולטעון שזהו מקח טעות. ולמרות שאין כאן אלא ערעור ולא הוכח שאין השדה של המוכר, מכל מקום, כיוון שכדי להחזיק בשדה הזו בידו, צריך הלוקח לתרוח ולדון עם המעררים בבית דין, הרי זו כשדה שיש במום ויכול לבטל את המקח בטענת מקח טעות. אבל מי שיחזיק בה, אם הסבא לוקח קניין חזקה, אף אם עדיין לא נתן את מעות המקח, אין הלוקח יכול לחזור בו מהמקח וחייב לשלם את דמיו. מה הייתה מה הטעם לכך? שאחרי שיחזיק בשדה, אינו יכול לחזור בו. משום דה אמר לי שהמוכר יכול לומר ללוקח, כיוון שקנית את השדה בלא אחריות, הרי חייתה דקטרי סברת וקיבלת. סק קשור הסכמת לקנות, כלומר, אתה כמו אדם שקונה סק סגור וקשור מלמעלה, שאינו רואה מה יש בתוכו, ואינו יכול לחזור בו אף אם יתברר שהיה מלא רוח בלבד, כיוון שעל דעת כן כנאו, הוא עדין כאן, קנית בלא אחריות על דעת כן, שייתכן שיצא עליה, או יצא עליה, ערעור. מבררת הגמרא מאי מתי חזקה, ממתי קנה לוקח את השדה בקניין חזקה, משיבה הגמרא, מכדאי איש המצרי, משעה שתיקן והגביע את גבולות השדה, שזהו קניין חזקה בקרקע. אילו תוסות בדיבור המתחיל מי שיחזיק כותבים, שלשון הגמרא דאי איש המצרי לא משמע שעושה מסה תיקון בגבולות השדה, אלא רק שהולך סביבות השדה. לכן פרשו שמדובר שכבר עשה קניין, אלא שכל זמן שלא הלך סביבות השדה לאורכה או לרוחבה, דעתו שיוכל לחזור בו. מבארת הגמרא מתי נאמר הדין הזה, ודין זה שאחרי שהחזיק בו אינו יכול לחזור בו, זה דווקא במי שקנה שלא באחריות. אבל אם קנה באחריות, כלומר שהתחייב המוכר, שאם יוציאו מן הקונה את השדה יחזיר לו את מעות המקח, לא, אז לא נאמר הדין הזה, אלא אף אחרי שהחזיק בשדה, אם יצא עירור על השדה, יכול לחזור בו. ואף שעדיין לא הוציאו את השדה מרשותו, ואם יוציאו ממנו את השדה, יוכל לחזור ולגבות מהמוכר, ואין ללוקח הפסד מכל מקום. יכול ללוקח לטעון שכיוון שכשיוציאו ממני, סופך להחזיר לי את המעות, לא נטריח את הדיינים בחינם, לגבות עכשיו מהקונה ואחרי כן מהמוכר, אלא נשאיר את המעות ביד הקונה. מביאה הגמרא לשון אחר בדין הזה, ואיכא דאמרי ויש אומרים, שאפילו אם קנה באחריות, נמי, גם כן דינו כך, שאחרי שהחזיק בשדה, אינו יכול לחזור בו, וחייב לשלם למוכר את דמי המקח, והטעם הוא, משום דאמר לי, יאמר לו המוכר, אך ויתירפך, אראה לי תחילה את שטר התירפה שכתבו לך בית דין, דהיינו שהוציאו ממך את השדה כדין, ואז אשלם לך. אבל כל זמן שלא גבו ממך את השדה, אלא רק יצא קול של עירור, איני חייב לשלם לך, שהרי עכשיו הקרקע ברשותך, ואין הדבר מוכרח שיוציאו מידך. חוזרת הגמרא ליישב את הקושייה שהובא לעיל בדף זין עמוד א', שיש לכאורה פסוקים הסותרים זה את זה בעניין חיוב התשלומים של מזיק. בפסוק אחד נאמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', משמע שישלם קרקע עידית. ובפסוק אחר, בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ד נאמר, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, ומרבים מהלשון ישיב, שיכול להשיב בכל דבר השווה כסף אליו דווקא ממיטב. מביאה הגמרת תירוץ נוסף על הסתירה הזו בין הפסוקים לכאורה. למה המתינה הגמרה? מדף זין עמוד ב' עד כאן דף ת' עמוד א' עם התשובה הזו. משום שהגמרה רצתה לסיים את סוגיית רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהתחילו בה לעיל בדף ו' עמוד ב'. ובתוך הסוגיה הזו, הגענו לדון בגדר עידית אם בשלו הם שמין או בשל עולם הם שמין. מתוך כך הובאו כל הסוגיות עד עכשיו שעוסקות בענייני גבייה מעידית ובינונית וזיבורית. אם כן אומרת הגמרה רבונה אמר אין סתירה בין הפסוקים, ויכול המזיק לתת לניזק או כסף או מיטב. מקשה הגמרה איתי והקשה רב נחמן לרבונה, שנינו בברייתא, נאמר בתורה, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. המילה ישיב היא מיותרת, שהרי היה אפשר לכתוב ישלם כסף לבעליו. אלא למה נכתבה המילה ישיב? כדי לרבות שיכול המזיק לשלם בכל דבר השווה כסף, אפילו בסובין, בפסולת חיטים, שזה דבר גרוע. קשה על דברי רבונה אומר שחייב המזיק לשלם או בכסף או במיטב. מתרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן. באיזה אופן עוסקת הברייתא? בדלייטלי, כשאין לו כסף או קרקעות מיטב. באופן כזה גם רבונה מודה שיכול לשלם אפילו בסובין. שואלת הגמרא היא דלייטלי, אם הברייתא עוסקת באופן שאין לו כסף או קרקע, פשיטה, פשוט שישלם ממה שיש לו ואפילו סובין, מדוע הייתה הברייתא צריכה לדרוש זאת מפסוק? תרץ את הגמרא, יש צורך לדרוש זאת מפסוק. מהו דתאים? עלולי הפסוק היינו אומרים, שאף שאין לו כסף או מיטב, אמרים לה, אנחנו אומרים למזיק, זיל תרח, זווין, והייתי לי כסף, לך תתרח אתה במחירת הסובין, ובכסף שתקבל ממחירת הסובין, תפרה לניזק. כמה שמלן בא הפסוק הזה ללמדינו שאינו מחויב בכך, ואם יש לו רק סובין, יכול לפרוע בהם. אומר התוספות בדיבור המתחיל רבונה, שרבינו תם פוסק כדברי רבונה בסוגייתנו, שלכתחילה חייב המזיק לשלם או כסף או מיטב. אם אין לו את שניהם, יכול לפרוע אפילו בסובין. עריף פוסק כמו רבונה ברי דרב יהושע ורב פאפה לאל בדף זין עמוד ב', שכל המטלטלין דינם כמיטב ויכול לפרוע מהם לכתחילה. לדעת רבינו חננאל, שלכתחילה חייב המזיק לשלם בכסף, רק אם אין לו כסף יכול לשלם בקרקע. ובדברי תוספות מבואר שיש בזה שלושה חילוקי דינים. א', חיוב מזיק לכתחילה הוא לשלם או כסף או מיטב, אם אין לו את שניהם יכול לפרוע אפילו בסובין, כמו שמבואר כאן בגמרא. ב', פריאת חוף של הלוואה לכתחילה עליו לשלם כסף דווקא, ואם אין לו כסף יכול לפרוע בקרקע. ג', הסוחר פועלים חייב לשלם בכסף, ואם אין לו כסף חייב למכור מנכסה ולפרוע להם בכסף. מביאה הגמרא ממרה נוספת הדנה בעניין כספים וקרקעות. אמר רבאסי, כספים הרי הם כקרקע. מבררת הגמרא למה היא הלכתה לעניין איזו הלכה אמר זאת רבאסי. הילי, מה אם נאמר שכוונתו לעניין חיוב מיטב של המזיק, שאף אם יש לו קרקע יכול לשלם בכסף, היינו דרבונה, זה דינו של רבונה שהובא לאל שחיוב המזיק הוא או כסף או מיטב. והיה לגמרא לומר, וכן אמר רבאסי, ולא להביאו כדין בפני עצמו. מבארת הגמרא אלא אמר רבאסי, מבארת הגמרא אלא רבאסי אמר את דינו לגבי שני אחים שחלקו את ירושת אביהם שהוריש להם קרקע ומעות, ונטל אחד בחלקו את הקרקע ואחד נטל בחלקו את הכספים. ובא בעל חוף של האב ונטל את הקרקע בפיראון חובו של האב, כדין בעל חוף שיכול לגבות מיורשי הלווה רק קרקעות ולא מעות או מטלטלין. כמבואר במסכת פסחים דף למד א' עמוד א', שמטלטלין של יורשי הלווה אינם משועבדים ומשתעבדים לבעל חוב, הוא לא יכול לקבות אלא מקרקע שירשו מאביהם. זה אמר אבסי, כספים הרם כקרקע, כלומר, הבן שנטל כספים דינו שווה לבן שנטל קרקע, ולכן הדינו דאזיל אי, אלך זה האח שנטל קרקע, ולקחו ממנו את הקרקע, גבו ממנו את הקרקע, ושקיל פלגה בכספים בהדי, איתול מחצית מהכספים שהניח אב יחד עם אחיו שכבר נטל את חלקו בכספים. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט שכך הדין שיחזרו ויחלקו בכספים. וכי ההיא, זה שנטל קרקע ופרה בזה את חוב אביו, הוא ברא, הוא בנו של אביו וצריך לפרוע את חובותיו. וההיא, זה שנטל כספים לאו ברא, הוא אינו בנו, הוא אינו חייב לפרוע את חובותיו של אביו. והרי פשוט שכיוון ששניהם בניו ויורשיו, מוטל על שניהם לפרוע את חובו, וכיוון שנטל הבעל חוב את כל הקרקע, עליהם, על היורשים, לחזור ולחלוק במה שנשאר מירושת אביהם, והם הכספים. ולא מסתבר שזו כוונת רבונה. שואלים התוסות בדיבור המתחיל פשיטה, מדוע היה פשוט לגמרא ששניהם חייבים להשתתף בפיראון החוב? הרי לכמן תביא הגמרא את דעת שמואל שסובר שאח שגבו ממנו הפסיד את חלקו. תרצים התוספות ששמואל אמר את דינו רק במקום ששניהם נטלו קרקע, ובעלי חובות עלולים לגבות מכל אחד מהם, והם חלקו את הקרקע על דעת כן שאין להם אחריות זה על זה. אבל כאן שאחד נטל קרקע ואחד נטל כספים, וברור שבעלי החובות יגבו ממי שנטל קרקע, היה פשוט לגמרא שחלוקתם הייתה על דעת כן, שאם יגבו מאח שנטל קרקע, יחזור ויגבה את חלקו בירושה מאח שנטל כספים. אומרת הגמרא איכא דאמרי, לשון אחרת בקושייה על ביור זה בדברי רבונה, אדרבה יש להקשות על הביור הזה לאידך גיסא לצד השני, כלומר, שדין זה אינו מסתבר כלל, אלא אין היורש שנטל קרקע חוזר וחולק בכספים שנטל אחיו, זאת משום שהחלוקה הייתה על דעת כן, דאמר לי, שיאמר לו בעל הכספים, לאח ישק לי כספים, על דעת כן נטלתי את הכספים, דאי מגנבי, אף אם יגנבו, לא משתלמנה מנך, לא אבוא ואתבע ממך שתחלוק עמי בקרקע שנטלת. ולאחי שקלת הרב, על דעת כן נטלת את הקרקע, ואם אתרפה, אם יגבו את הקרקע ממך בעלי חובות, לא משתלמה לך מדי מיני, לא תיטול כלום מחלקי. כלומר, כל אחד נטל את חלקו עם אפשרויות ההפסד שבו, ואין לה מפסיד תביעה על חברו. ומכל מקום דוחה הגמרא את הפירוש הזה בדברי רב אסי, או מחמת שדין זה פשוט, או מחמת שהדין הזה אינו נכון. מכוח הקושייה הזו, מבארת הגמרא את דברי רב אסי באופן אחר. אלא דברי רב אסי נאמרו לגבי שני אחים, שחלקו את הקרקע שהוריש להם אביהם, ובא בעל חוב של האב ונטל את חלקו של אחד מהן. שבזה סובר רב אסי, שהאח שלא נטלו ממנו חייב לחזור ולחלוק עם אחיו במחצית הקרקע שנשארה מהירושה. ועל זה אמר רב אסי שכספים הרם כקרקע, כלומר, שיכול האח שלא גבו ממנו לשלם לאחיו כסף בשווי מחצית הקרקע ואינו חייב לתת לו דווקא קרקע ממש. מקשה הגמרא והאמרה רב אסי חד הזימנה, הרי כבר השמיענו רב אסי את הדין הזה פעם אחת, ולא מסתבר שחזר ואמר זאת כאן פעם נוספת, ומביאה הגמרא את המקום שבו השמיע לנו רב אסי את הדין הזה. ואיתמר, נאמר בבית המדרש, והדברים מופיעים במסכת בבא בתרא דף קוף זין עמוד א', האחים שחלקו בקרקע שירשו מאביהם, הוא בא בעל חוף של האב ונטל חלקו של אחד מהן, יש בזה שלוש דעות. רב אמר, בטלה מחלוקת, התבטלה חלוקת הירושה הקודמת וחוזרים האחים וחולקים בקרקע שנשארה, ואח שלא גבו ממנו אינו יכול לתת לאחיו מעות ולהשאיר את כל הקרקע בידו. דעה שנייה, שמואל אמר, האח שנטלו ממנו ויתר, הפסיד את חלקו ואינו יכול לתבוע כלום מאחיו. ורב אסי אמר, דעה שלישית, האח שנטלו ממנו את חלקו נוטל מאחיו רק רביע מהסכום שנטלו ממנו. ונותן לו את הרביע הזה או בקרקע, ורביע במעות או במעות כרצונו של הנותן. ומבארת הגמרא את העמם של האמוראים. רב אמר, בטלה מחלוקת, כיוון שכסבר הוא סובר, האחים שחלקו בירושת אביהם כיורשים אבו. הרי הם כיורשים, כלומר, יש ברירה חלוקתם, ברירה שכל אחד קיבל את החלק שהיה ראוי לו בירושת אביו. וכיוון שהחלוקה לא ביטלה מהם את דינם כיורשים, חייבים שניהם לפרוע את חוב אביהם, ואם גבו מאחד מהם, חייב חברו לשלם לו את חלקו. ושמואל אמר ויתר, כיוון דקסבר, הוא סובר שהאחים שחלקו בירושת אביהם דינם כלקחות, כלומר שהוא סובר אין ברירה. חלוקתם אינה מבררת שבאמת כל אחד קיבל את החלק שהיה ראוי לו בירושה הזו. אלא נחשב הדבר, כאילו כל אחד מחר לחברו את החלק שהיה ראוי לו ליטול במה שבא ליד חברו, תמורת החלק של אחיו שבא לידו. וכל אח כלוקח שלו באחריות דמי הוא נחשב. ודינו, כמו כל מוכר קרקע שלו באחריות שאם גבו מהלוקח את הקרקע, אין המוכר חייב לשלם לו. ורב אסי אמר, נוטל רביע בקרקע ורביע במאות, או רביע במאות, משום דה מספקה לי, הוא מסופק רב אסי, היא, האם אחים שחלקו כיורשים דמו, היא כלקוחות דמו, האם דינם כיורשים כשיטת רב, או כלקוחות שלא באחריות כשיטת שמואל. הילקח לכן, כיוון שיש כאן ספק, הדין הוא שחולקים בממון, ולכן נוטל מאחיו, רק רביע מהסכום, או בקרקע, לרביע במאות או במאות, ועל כל פנים, אי אפשר לפרש את דברי רב אסי, כספים הרם כקרקע לגבי הנידון הזה. שהרי כבר אמר רב אסי דעתו בנידון הזה במחלוקתו עם רב שמואל. אם כך שואלת הגמרא וחוזרת בשאלתה, אלא מאי, על מה נאמר דינו של רב אסי שכספים הרם כקרקע? משיבה הגמרא שיש לבאר את דבריו כפי שביארנו בתחילה, לעניין מיטב, שהמזיק יכול לפרוע לו גם בכסף ולא רק במיטב. שואלת הגמרא, יחי, אם כך תחזור הקושיה שיקשנו להיל, היינו דרבונה, הרי זה דינו של רבונה, והרי היה ראוי לומר, וכן אמר רב אסי. ואילו מהלשון של הגמרא, אמר רב אסי משמע, שזהו דין בפני עצמו. מדרצת הגמרא, אימה, אכן יש לומר, וכן אמר רב אסי, כספים הרם כקרקע, והיינו כדברי רבונה. ויהיה הגמרא ממרה נוספת של רבונה. אמר רבי זיירה, אמר רבונה, במצווה רבונה, לקיום מצווה יש לאדם לתת מממונו עד שליש. מבררת הגמרא מהי שליש? במה משערים שיעור שליש? היא לימה, אם נאמר שחייב להוציא לצורך מצווה עד שליש ביתו, כלומר שליש מכל נכסיו, אם כן קשה, אלא מעטה לפי זה, אי איתרה מילי תלתה מצוותה. אם הזדמנו לו לאדם שלוש מצוות שעולות ממון רב, ליטיב לכו לביתי, התחייב לתת את כל נכסיו כדי קיימם? ולא מצאנו שחייב אדם לבזבז ממון רב כל כך כדי לקיים מצוות עשה. אלא אמר רבי זיירא, כוונת רבונה היא אינה לגבי עיקר קיום המצווה, אלא שבהידור מצווה יש להוסיף עד שליש במחיר המצווה. כגון, אם הזדמנה לו מצוות קניית ספר תורה ויש שני ספרי תורה שהוא יכול לקנות, האחד אינו מהודר והשני מהודר, חייב להוסיף עד שליש מדמי הראשון שאינו מהודר, כדי לקנות את השני שהוא מהודר יותר. ותוסות דיבור המתחיל עד מפרשים ששליש היינו בשיעור המצווה עצמה. כגון אם מצא אתרוג בשיעור מצומצם ששיערו חכמים למצווה, ואחר כך מצא גדול ממנו עד שליש, יקנה את הגדול. ובאר אמר המשיף שכוונת תוסות לומר, שאם יש לו כבר אתרוג נאה ולא בשיעור המצומצם, אינו צריך להוסיף כדי לקנות אתרוג אחר נאה ממנו. מסתפק רבשי כיצד מחשבים את השיעור הזה. באי רבשי, האם כוונת רבונה לשליש מלגב, שליש מתוך דמי הראשון, וכגון אם הראשון נמכר בשישה דינרים, יוסיף שני דינרים כדי לקנות את השני, או שליש מלבר, שליש מבחוץ לדמי הראשון. אם הראשון עולה שישה דינרים, עליו להוסיף עוד שלושה, שהם שליש מהמחיר כולו, דהיינו להשקיע תשעה דינרים בקיום המצווה. נשארת הגמרא בתיקו, הספק הזה לא נפשט, ותשביע את הרץ קושיות ובעיות, זה הראשי תיבות של המילה תיקו. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הזה במערבה בארץ ישראל, אמרי משמי דרבי זיירא. אמרו משמו של רבי זיירא, הסכום שמוציא האדם עד שליש בהידור המצווה, הוא משלו, מהממון הקצוב לו למחייתו, ולא ישלמו לו מן השמיים בחייו את מה שאוסיף. והתורת חיים מבאר על פי דברי רשי במסכת ביצה דף ט"ז, שקצוב לאדם כל מה שעתיד להסתכר בשנה זו. ומחמת כן יש לו להיזהר מלהוציא הוצאה מרובה. על זה יתבאר כאן שאם מוסיף להידור מצווה יותר משליש, זה אינו בכלל הקצבה, ומוסיפים לו מן השמיים. אבל מכאן ואילך, אם יוסיף יותר משליש כדי להדר במצווה, אומרת הגמרא, הרי זה משל הקדוש ברוך הוא, כלומר ישלמו לו מהשמיים בחייו את מה שאוסיף. הוא אוכל פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ככה תוספות בדיבור המתחיל, משל הקדוש ברוך הוא. הרעבד מפרש, עד שליש חייב ליתן בין אם יש לו מעט ובין אם הרבה. אבל יותר משליש תלוי כפי מה שייתן לו הבורא, עושר ורווחה. שאם יש לו הרבה, צריך לתת גם יותר משליש. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ט' עמוד ב'. אחרי שנמנו במשנה שפתחה את מסכת בבא קמא, אבות הנזיקין ותכונותיהם, והערת המשנה שלפנינו את אופני חיובם, אם הזיקו כשלא שמר עליהם, וכן עלינו נכסים חייב בנזקם ועלינו נכסים פטור, ובאיזה מקום צריך שיעשה הנזק כדי להתחייב עליו. וכך אומרת המשנה בדף ט' עמוד ב', כל שחבתי בשמירתו, כל שהתחייבתי בשמירתו, כך מפרש רשי, הנימוקי יוסף מבאר, חבתי הכוונה פשעתי. כלשון הכתוב בספר שמות פרק חב ב' פסוק ח', על כל דבר פשע. ותרגם האונקלוס, על כל פתגם דחוב. אם כן, כל שחבתי בשמירתו, או התחייבתי בשמירתו, או פשעתי בשמירתו, אם לא שמרתיו כראוי והזיק, הכשרתי את נזקו, הכנתי וזימנתי בכך את נזקו. הפירוש השני מפרש רש"י, הכשרתי הכוונה שעלי להכשיר ולתקן את הנזק על ידי שעה שלם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואף אם הכשרתי, אם זימנתי רק במקצת נזקו, חבתי, התחייבתי בתשלומי נזקו לשלם את כל הנזק, כאכשר כל נזקו, כאילו זימנתי את כל הנזק. והגמרא תבאר באיזה אופן זה אמור. להלן מבארת המשנה, על אילו נכסים שהוזקו על ידי ממוני, מחמת שלא שמרתי את ממוני כראוי, אני חייב לשלם את הנזק. רק אם הזיק ממוני נכסים שאין בהם מעילה, שהם אינם נכסי הקדש, אני חייב לשלם. אבל אם הוזקו נכסי הקדש, אני פטור. כפי שדרשו בגמרא לאל בדף ו' עמוד ב' מהכתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק למדי, וכי יגוף שור איש את שור רעהו, שדווקא על שור רעהו חייב, אבל אם נוגח שור של הקדש, פטור. וכן שאר הנזיקין פטורים מן הטעם הזה. אילו התוספות לאל בדף ו' עמוד ב' דיבור המתחיל שור כותבים, שיש מיעוטים מיוחדים באדם קרן ובור, וכל שאר המזיקים נלמדים מהם, אבל אי אפשר ללמוד את כל המזיקים מקרן, לפי שיש פרחה לימוד שכזה, מה לקרן שכן אינה מועדת מתחילתה. וכן אומרת המשנה, רק אם הזיק ממוני נכסים שהם של בני ברית, ששייכים לישראל, אני חייב לשלם, אבל אם הוזקו נכסי גוי, אני פטור. וכן רק אם הזיק ממוני נכסים המיוחדים שיש להם בעלים, אני חייב לשלם. אבל אם הוזקו נכסי הפקר, אני פטור. ובכל מקום שבו מזיק ממוני נכסים המיוחדים שהם של בני ברית, אני חייב, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, שאם נכנס אשור הניזק בלי רשות לרשות המזיק והוזק שם, המזיק פטור מפני שהוא טוען לניזק מה מחפש שורך בחצרי, לא היה לו להיכנס לשם. ורשות שהיא של הניזק והמזיק ואחד מהם הזיק את חברו שם, כל האופנים שמחייבים, כשהזיק ממונו את ממון חברו, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ מהקרקע העידית שבנכסיו. זוהי המשנה שלנו בדפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. הביאה הגמרא ברייתא לבאר באיזה אופן נחשב מכשיר את הנזק בזה שחייב בשמירתו. והמנחת שלמה מבאר שכוונת הברייתא לבאר את החידוש שבדברי המשנה, שאף שבגלל חוסר השמירה הכשרתי את החפץ שיזיק באופן אחד, והחפץ יזיק באופן אחר, בכל זאת אני חייב לשלם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כל שחבתי, כל שהתחייבתי בשמירתו, אם לא שמרתי ויפה, הכשרתי, הכנתי וזימנתי בכך את נזקו, ולכן אני חייב לשלם. כיצד באיזה אופן זה אמור? שור ובור שמסרן בעלים לחירש שוטה וקטן לשמור עליהם, והזיקו השור או הבור, חייב בעל השור או הבור לשלם, מחמת שהכשיר את נזקם. מה שאין כן באש, שאם מסר אש לחירש שוטה וקטן והזיקה, המוסר פטור מלשלם, על אף שהכשיר את נזקה. מבררת הגמרא באיזה אופן בשור ובור חייב, ובאותו אופן כנגדם באש פטור, שעל כך אפשר לומר שדין האש שונה מדין השור והבור. שואלת הגמרא במה יסקינן? באיזה אופן מדובר? הילי, מה אם נאמר שמדובר במוסר להם שור קשור ובור מחוסה כראוי, שהרי אם לא היה קשור ומחוסה כראוי אינו כלום, ובכל זאת המוסרם להם חייב, דקוותי באותו אופן גבי אש, מדובר שמוסר להם גחלת שמעצמה אינה בוערת אלא אם מבעירים אותה, ועל כך נאמר שהמוסרה להם פטור, יש להקשות מה ישנה אחה ומה ישנה אחה, במה שונה שור ובור שמחייבים אותו מאשר אש שפותרים אותו, הרי בשניהם הייתה השמירה מעולה ויש לפתור אותו, אלא נאמר שמדובר במוסר להם שור מותר שאינו קשור ובור מגולה, והמוסרם להם חייב, דקוותי באותו אופן גבי אש מדובר, שמוסר להם שלהבת. שואלת הגמרא, וכי על זה אמרה הברייתא, מה שאין כן באש שפטור? ואמר אש לקיש משמי דחזקיה, לא שנו במשנה לקמן בדף נונטט עמוד ב' שהשולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם, אלא כשמסר לו לחירש גחלת וליבה אותה החירש ויצא והזיקה. אבל אם מסר לו שלהבת, המוסר חייב, מה איתה, מה הטעם, דאברי הזקה, משום שהנזק מזומן וודאי יבוא. ולכן אין לפרש את משנתנו שהמוסר להם שלהבת והזיקה, פטור. לכן הגמרא חוזרת לפרש כבתחילה, לעולם באמת הברייתא עוסקת במוסר להם שור קשור ובור מחוסה. ודקוותי גבי אש, ובאותו אופן יש לגבי אש מדובר שמוסר להם גחלת, והמוסר שור ובור חייב, והמוסר גחלת פטור. עודקה אמרת מה שהקשית מה ישנה אחה ומה ישנה אחה? מדוע שונה מוסר שור ובור שחייב ומוסר אש שפטור? יש לפרש ההבדל הוא ששור על אף שקשור הוא שמירה ראוואי. זאת מפני שדרכי לנתוקי, דרכו של השור לנתק עצמו מהקשר, והיה עליו לחוש שהקשר ינותק. ולכן, אף אם החירש את עירו חייב המוסרו לו. וכן בור, על אף שמחוסה הוא שמירה ראוואי, מפני שדרכי לנטורי, הדרך היא שהכיסוי אינו עומד זמן רב, אלא נופל מעצמו והיה ולחשוש לזה. ולכן אף אם החירש הסיר את הכיסוי, המוסרו לו הוא זה שחייב. אבל גחלת, כמה דשוויק לה ככל שיעזבוה, מעמיה עמיה ואזלה. מעצמה היא נכבט והולכת ולא מוטל על בעל הגחלת לעלות בדעתו, שהם ילבו את הגחלת, ולכן המוסרה להם פטור. שואלת הגמרא ולרבי יוחנן דאמר במשנה לקמן שאמרה ששולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם. סוברת המשנה שאפילו אם מסר לו שלהבת נמי פטור, ולפי זה מה שנאמר בברייתא שהמוסר אש לחירש שוטה וקטן פטור, מתפרש שמסר להם שלהבת, ואם כן דקבתי אחה באותו אופן גם לגבי שור ובור מדובר, במוסר להם שור מותר ובור מגולה. נשאלת השאלה לשיטתו של רבי יוחנן, מה ישנה אחה ומה ישנה אחה? במה שונה האופן של אש שפטור בו מהאופן של שור ובור שחייב בהם? עונה הגמרא, אתם שם, במוסר שלהבת פטור משום שצבתא דחירש כגרים. אחיזתו של החירש בשלהבת היא הגורמת לנזק. לפי שהחירש הביא את האש לגדיש ונשרף, ולכן המוסר פטור. רבי יוחנן לשיטתו שסובר שחיוב אש זה משום שנחשב חצב של המבעיר, וכאן שהחירש הצית את הגדיש זה נחשב חצב של החירש, ולכן המוסר פטור. אבל אחר כאן במוסר שור מותר ובור מגולה חייב משום שלא צבתא דחירש כגרים, לא אחיזתו של החירש היא שגרמה את הנזק, אלא השור המותר הלך מעצמו והזיק, והבור המגולה הזיק מעצמו את הנופל לתוכו, ולכן המוסר חייב. אגב, שהתבהר בברית החילוק בין מוסר שור או בור לחירש שוטה וקטן, לבין מוסר להם אש, ויהיה הגמרא ברייתא המונה את החומרות המיוחדות שיש בכל אחד משור, בור ואש שאין בזולתו, ומוזכר בה גם חילוק זה. ברייתא אינה מונה כאן חומרות שיש בזה מזה, לעניין שלכן אין ללמוד זה מזה, אלא רק באה לומר דינים שיש בזה, שאינם בזה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, יש דברים שחומר בנזקי שור, בנזקי קרן, יותר מבנזקי בור. ויש דברים שחומר בנזקי בור מבנזקי שור, מנזקי קרן. ומבאר את הברייתא, חומר בשור מבבור, החומרות בנזקי קרן שאינן בנזקי בור הן, שהשור המועד שהרג אדם בן חורין, בעליו משלם את הכופר. ולכמן בדף, זך עמוד א', יש מחלוקת, אם הוא דמי הנהרג או דמי בעל השור ההורג. אם השור המועד הרג עבד כנעני, חייב בעליו ב-30 שקלים של עבד, בין אם העבד שווה יותר מכך ובין אם שווה פחות. וכן אם השור הרג אדם ונגמר דינו של השור לסקילה, אסור בהנאה אותו שור, אף אם שחתו קודם שנסקל. ככתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח, ובא לשור נקי, ודרשו חכמים לכמן בדף מ"א עמוד א', שיצא בעל השור נקי מנכסיו, כלומר שהשור אסור בהנאה. ודרכו של השור לילך ולהזיק. מה שאין כן בבור, כל הדינים הללו לא קיימים בבור. בעל הבור אינו חייב בכופר על מיטת בן חורין שנפל לבור, אינו חייב 30 שקלים על מיטת עבד שנפל לתוכו, ואינו הולך ומזיק, אלא נזק בא אליו ונופל לתוכו. ומה שלא כתבה הברייתא את ההבדל שהשור הוא בעל חיים, והבור אינו בעל חיים, לפי שזה כלול במה שאמרה הברייתא, שהשור הולך ומזיק מה שאין כן בבור. ומסיבה זו לא נזכר גם ההבדל שהשור כוונתו להזיק מה שאין כן בבור, לפי שהבור אינו בעל חיים, וגם זה כלול במה שנאמר בברייתא שדרכו לילך ולהזיק. כך התוספות בדיבור המתחיל ודרכו. עוד מבאר את הברייתא, חומר בבור מבשור, החומרות שיש בנזקי בור שאינם בנזקי שורן, שהבור תחילת עשייתו לנזק. תחילת מה שנעשה בור היה עומד לנזק, ומועד מתחילתו, כבר בפעם הראשונה שניזוק הוא שם משלם נזק שלם, מה שאין כן בשור שאין תחילת יצירתו מהווה יצירת מזיק, והשור המזיק דהיינו קרן משלם בפעמים הראשונות רק חצי נזק. אופן נוסף מביאה הברייתא, יש דברים שחומר בנזקי שור, בנזקי קרן יותר מבנזקי אש, ויש דברים שחומר בנזקי אש מבנזקי שור, מבנזקי קרן. ומבאר את הברייתא, חומר בשור מבאש, החומרות שיש בנזקי קרן שאינן בנזקי אש הן, שהשור המועד שהורג בן חורין בעליו משלם כופר. אם השור המועד הרג עבד כנעני בעליו חייו ב-30 שקלים של עבד, בין אם העבד שווה יותר מכך, בין אם העבד שווה פחות. וכן אם שור הרג אדם ונגמר דינו של השור לסקילה אסור בהנאה, גם אם שחטו את השור קודם שנסקל. וכן אם מסרו לחרש שוטה וקטן לשומרו ויצא ויזיק, חייב בעל השור בתשלומי הנזק. מה שאין כן באש, שכל הדינים הללו לא קיימים, שאם מצית אש ושרפה והרגה אדם, אינו משלם כופר. כי אם הנשרף לא היה כפות, פטור המדליק כיוון שהיה צריך לברוח. ואם היה כפות ולא היה יכול לברוח, חייב המדליק מיטה ואינו משלם כופר, כיוון שקימלה בדרבה מיני. מפעילים את העונש החמור יותר, דהיינו חיוב המיטה שיש לאותו מצית אש. ואם שרפה אש והרגה עבד כנעני של חברו, אינו משלם 30 של עבד. וכן אין שייך באש גמר דין, וכן אם מסרה לחרש שוטה וקטן, פטור. מבארת עוד הברייתא, חומר באש מבשור, החומרה שיש באש שאין בקרן היא, שהאש מועדת מתחילתה, מצית האש משלם בפעם הראשונה כבר נזק שלם, מה שאין כן בשור שמשלם בפעמים הראשונות רק חצי נזק. אופן נוסף מביאה הברייתא, יש דברים בחומר בנזקי אש יותר מבנזקי בור, ויש דברים שחומר בנזקי בור יותר מבנזקי אש. ומבארת הברייתא, חומר בבור מבאש, החומרות בנזקי אש יותר מבנזקי בור הן, שתחילת עשייתו, תחילת מה שנעשה בור, היה עומד לנזק. וכן אם חפר בור ברשות הרבים ומסרו לחרש שוטה וקטן שישמרו עליו ויזיק, חייב בעל הבור לשלם, מה שאין כן באש, שאין הדלקת אש נחשבת ליצירת מזיק, והמוסר אש לחרש שוטה וקטן והיזיקה, פטור. עוד מבארת הברייתא, חומר באש מבבור, החומרות בנזקי אש יותר מנזקי בור הן, שהאש דרכה להילך ולהזיק ומועדת לאכול ומשלמת נזק שלם כשהיא שורפת ומזיקה. בין אם היא שרפה דבר הראוי לה, דברים שהדרך להסיק בהם כגון עיצים, ובין אם שרפה האש דבר שאין ראוי לה, כגון כלי שאין רגילות להסיק בו. מה שאין כן בבור, דינים אלו לא קיימים בבור, שאין דרכו להילך ולהזיק, וחייב רק על דבר שראוי שינזק בנפילה לבור, ופטור על דבר שאינו ראוי שינזק ממנו, כגון אדם וכלים שאין זה שכיח שיפלו לבור. אדם יודע לשמור עצמו לא ליפול לבור, וכלים אינם מגיעים מעצמם לבור, אלא אם כן מביאים אותם לשם. שואלת הגמרא וליטני שתכתוב הברייתא גם חומר בשור מבבור לעניין שהשור חייב בו את הכלים שאם נגח כלים או שבעט בהם והזיקם, חייב לשלם, וזה לא בכלל החומרה ששור דרכו להילך ולהזיק, מפני ששבירת כלים אינה בדרך הילוכו, אלא שוברם בנגיחה בקרן או בביתה, מה שאין כן בבור שפטור על כלים, כפי שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג', ונפל שם השור או חמור, דרשו חכמים לקמן בדף נ"ג עמוד ב', חמור ולא כלים. אז למה לא שנתה זאת הברייתא? מדרצת הגמרא המעני, הברייתא הזו שיטת מי היא? שיטת רב יהודאי, דמחייב על נזקי כלים שנפלו בבור ונשברו, והוא לא דורש את הדרשה של חמור ולא כלים. שואלת הגמרא, היא רב יהודה, אם הברייתא זו שיטת רב יהודאי, אי מסייפה, אמור את מה שנאמר שם בסייפה של הברייתא. חומר באש מבבור, שהאש דרכה להילך ולהזיק ומועדת לאכול ומשלמת נזק שלם, בין אם שרפה דבר הראוי לה, חפץ שרגילים להסיק בו, ובין אם שרפה דבר שאינו ראוי לה, חפץ שאין רגילים להסיק בו, מה שאין כן בבור, שאינו הולך ומזיק, ופטור על דבר שאינו שכיח שינזק מההבל של הבור, כמו כל החפצים שאינם בעלי חיים, שאין זה שכיח שיתקלקלו מההבל של הבור. מבררת הגמרא דבר הראוי לה לאש, מה הנינו? מה הם? העיצים. ודבר שאין ראוי לה לאש, מה הנינו? מה הם? כלים. ובכל זאת האש חייבת על איזה קם. ועל כך אמרה הברייתא, מה שאין כן בבור שפטור על נזקי כלים, שאין רגילות שהתקלקלו בנופלם לתוך הבור, מחמת ההבל. ואם הברייתא סוברת כשיטת רב יהודה, האמרת, הרי אמרת שמחייב היה רב יהודה על נזקי כלים בבור. אז אין הבדל בעצם בין אש לבין בור לשיטתו של רב יהודה. לכן חוזרת בה הגמרא מהתירוץ שאמרה שהברייתא היא כשיטת רב יהודה, אלא אין להעמיד את הברייתא כרב יהודה, ולעולם באמת הברייתא שיטת רבנן היא, שסוברים שבור פטור על כלים. ומה שלא כתב התנא את החומרה בשור שחייב על כלים, משום שתנא ושיער, חלק מהחומרות שיש בשור על פני הבור, לא כתב התנה את החומרות האלו. כי כך דרכו של התנה, שפעמים כותב רק דוגמה אחת או שתיים, ולא מעריך לכתוב את הכל. שואלת הגמרא, מה היא שיער דה היא שיער? איזה חומרה נוספת שיער התנה ולא כתבה, ששיער גם את הדוגמה הזו, שהרי דרך התנה שאינו משאיר מחוץ לשלל הדוגמאות שהביא רק דוגמה אחת, עונה הגמרא, שיער תמון, שבבור ושור חייב ובאש פטור, אם שור בעת בסק מלא כלים ושברם, חייב אף שהכלים היו תמונים בסק, וכן אם נופל בבור חמור ועליו סק מלא תבועה וניזוקה התבועה, חייב עליה אף שהיא הייתה תמונה בתוך הסק. ואילו אש ששרפה דבר תמון שאינו גלוי פטורה, נמצא שתנה השאיר שתי חומרות מחוץ לדוגמאות שהביא בברייתא, את החומרה של חיוב תמון בבור ובשור שאינה באש, וחומרה של חיוב כלים בשור שאינה בבור. תירוץ נוסף מביאה הגמרא והיא באה את אימה, אם תרצה אמור תירוץ אחר, לעולם הברייתא היא כרבי יהודה, ולכן לא כתבה חומרה בשור מבבור, שהשור חייב בכלים ובור פטור, כיוון שסובר את הברייתא שגם בור חייב בכלים. וכן אינה כותבת חומר בשור ובור מאש לעניין תמון, כיוון שרבי יהודה סובר שתמון חייב גם באש, כפי שלמדנו לעיל בדף ה' עמוד ב'. מה שהקשנו ממה שנאמר שהאש חייבת על דבר שאינו ראוי לה ובפשטות היינו כלים, לא כך הדבר. אלא, ודבר שאין ראוי לה שאמרה הברית עליו להטויי כלים, אין הכוונה לרבות שריפת כלים שאינם ראויים להסק, אלא הכוונה להטויי לרבות נזקי קרקע שאש חייבת עליהם, כגון שליחכה האש את נירו את השדה החרושה לפני זריעה, וחרכה את הקרקע, והתקלקלה החרישה, וסכסכה את אבניו, שהאש עברה על פני האבנים וחרכה וקלקלה אותם, מה שאין כן בבור שלא שייך בבור עזק של קרקע. מקשה רבשי על התירוץ שהברייתא סוברת כרבי יהודה. מה תקיף לה רבשי, כשהרבשי על התירוץ שהברייתא כשיטת רבי יהודה וכתבה את כל החומרות שיש בכל אחד מהמזיקים שאין בשני, ליטני שהברייתא תכתוב גם חומר שיש בשור יותר מבבור, לעניין שהשור חייב בו הכתוב, שאם נגח ואמית, שור פסולי המוקדשין. שור שהיה קדוש להיקרב על המזבח ונפל בו מום ופדע אותו בעליו, שממונו, אבל מצד שני אסור לגזוז ממנו את צמרו, ולשתות את החלף שלו, וכן אם מת אסור להכיל את נבלתו לכלבים, ומכל מקום הוא בכלל שור רעהו, והשור הנוגחו חייב לשלם. מה שאין כן בבור, שאם נפל לתוכו שור פסולי המוקדשים ומת, בעל הבור פטור מלשלם, לפי שאין מתקיים בו הפסוק והמת יהיה לו, שהרי אסור להכיל את נבלתו לכלבים. אי אמרת בישלמה, אם תאמר שהברייתא שיטת רבנן היא, יש לומר, דאיידי דשיער אח, אגב שהתנא לא כתב את פטור כלים בבור ופטור אש בתמון, שיער נמי אח, השאיר התנא גם את החומרה הזו של חיוב קרן בשור פסולי המוקדשים מחוץ לברייתא. אלא אי אמרת שהברייתא, אם תאמר שהברייתא שיטת רבי יהודה היא, קשה, מה ישיער דאי שיער? איזו חומרה נוספת משאיר התנא ולא כתב שישאיר גם את החומרה הזו? הרי אין דרך התנא להשאיר דבר אחד בלבד משלל הדוגמאות שהביא. תרץ את הגמרא, התנא שיער גם דש בנירו, שאם השור דרס שדה חרושה בכוונה לכלכלה, בעל השור חייב, מה שאין כן בבור שלא שייך בו נזקי קרקע. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אם משום דש בנירו, אם תאמר שמשום ששיער התנא דש בנירו, אז הוא שיער גם שור פסולי המוקדשים, ששור חייב ובור פטור, לאף שיעור ההוא, זה לא נחשב לשיעור. כיוון, דהתנא, הרי שנה התנא בברא את החומר בשור מבבור, שכן השור דרכו להילך ולהזיק, וכל האופנים שעשוי להזיק בדרכו כלולים בכלל הזה. מה שלא כתבה הברייתא, חומרה בשור מבבור, שהשור כוונתו להזיק והבור אין כוונתו להזיק, משום שזה כלול במה שאמרה שדרכו להילך ולהזיק, כשם שנכלל בזה גם מה שהשור בא לחיים והבור אינו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את המשנה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, מה ששנינו, שאף אם הכשרתי, אם רק זימנתי מקצת נזקו, חפתי בתשלומי כל נזקו, כהכשר כאילו זימנתי את כל נזקו, כיצד, באיזה אופן מדובר, החופר ברשות הרבים בור, בעומק 9 טפחים, ובא אחר וחפר עוד טפח וישלימו לעשרה, ישלים את עומק הבור ל10 טפחים ונפל שם השור ומת, או שהוא ניזוק, האחרון שחפר את הטפח הנוסף, חייב לשלם את כל נזקי הבור. כפי שהגמרא לקמן בדף נ"א עמוד א' דורשת מלשון הפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ג, כי יכרה איש בור, שרק איש אחד חייב ולא שניים, והיינו, שאף אם אחד חפר תשעה טפחים ובא אחר וישלימו לעשרה, רק אחד מהם חייב, וודאי שהכוונה לחופר האחרון, כיוון שכתוב בהמשך והמת יהיה לו, דהיינו האחרון שהביא את הבור למצב שיהיה בו כדי להמית. כך התוספות בדיבור המתחיל, אחרון. וכתב הגדולי שמואל, שרק כשאדם בר חיובה חפר את הטפח העשירי נפטר הראשון. אבל אם נעשה מאליו או שחפר האחרון הוא היה חרש שוטה וקטן, אין הראשון נפטר מחיובי נזק. ולמרות שהאחרון הכשיר רק את מקצת הנזק, שהרי חפר רק טפח אחד, ובלי התשעה טפחים הקודמים לא היה מזיק, וודאי שלא היה מת, אף על פי כן מחייבים אותו בכל. מבארת הגמרא ומשנתנו, אינה דלא כרבי, היא לא כשיטת רבי, דתניא, שנינו בברייתא, לקמן בדף נ"א עמוד א', החופר ברשות הרבים בור, בעומק תשעה טפחים ובא אחר וחפר טפח נוסף וישלימו לעשרה, ישלים את עומק הבור לעשרה טפחים, ונפל שם שור ומת או ניזוק, האחרון חייב. ודווקא חופר בור תשעה וישלימו אחר לעשרה, שעשה הוא לבור הממית האחרון חייב, אבל החופר בור שמונה טפחים וישלימו אחר לתשעה, שניהם חייבים בנזיקין. כך התוספות לקמן בדף נ"א עמוד א', דיבור המתחיל האחרון. אבל רבי חולק ואומר שהבור מתייחס אחר אחרון שחפר את הטפח הנוסף לחייבו בכל הנזק. למיטה, אם השור שנפל הבור מת מהנפילה, אבל הוא מתייחס אחר שניהם לחייבם בכל אחד בחצי הנזק, לנזקין, אם השור נפל לבור והוא רק ניזוק. יוצא איפה שמשנתנו היא לא כשיטת רבי. אבל הגמרא מיישבת שהמשנה כן יכולה לסבור כרבי. רב פאפה אמר יש להעמיד את משנתנו למיטה, שהשור שנפל בבור מת בו, ודברי הקולי, שגם לרבי רק האחרון חייב. ומה שבתחילה לא העמידה הגמרא את המשנה למיטה וגם כשיטת רבי, משום שלעניין מיטה אינו נחשב כהכשיר רק מקצת נזקו, כיוון שהראשון לא עשה מיטה כלל. ומכל מקום סובר אף פאפה, שאפשר להעמיד למיטה ונחשב כהכשיר רק מקצת נזקו, כיוון שלולי חפירת הראשון לא היה מגיע לידי עשרה טפחים, והשני הכשיר רק מקצת נזקו. מה שרב פאפה לא העמיד באופן שהראשון חפר בור שאין בו הבל, כגון שרוחבו של הבור היה יותר על עמוקו, ובא האחרון וסייד וקייד, ועל ידי כך המעיט את רוחב הבור ונוצר הבל בבור, שבזה גם רבי מודה שאחרון חייב בין על מיטה ובין על נזיקין, כמבואר לקמן בדף נ"א עמוד א', למה לא העמיד זאת רב פאפה? משום שזה לא נחשב שהכשיר את מקצת הנזק אלא את כולו, שהרי בלי מעשיו לא היה הבור מזיק כלל. כך התוספות בדיבור המתחיל, ותו. אומרת הגמרא איקא דאמרי, הגמרא שאמרה הוא דלא כרבי קבעה זאת בהחלט ולא בלשון קושייה, אבל יש כאמור שלמדו זאת בלשון אחרת ובאופן אחר. דהיינו שלמדו את דברי הגמרא בלשון קושייה. לאימא שאלה הגמרא דלא כרבי, האם נאמר שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי, שהרי לדבריו הבור מתייחס אחר שניהם לנזקין, ולא אחר האחרון שחפר? מדרצת הגמרא אמר רב פאפה, המשנה עוסקת למיטה שהשור שנפל לבור מת בו, ודברי הכל היא כי גם לשיטת רבי רק האחרון חייב. מביאה עכשיו הגמרא המוראים שיקשו על הברייתא שנקטה את האופן של חופר טפח ומשלים לעשרה טפחים ולא אופנים אחרים. וזאת משום שהדוגמה שהברייתא מביאה היא דחוקה, שהרי צריך להעמידה דלא כרבי, או שדיברה רק כשמת השור ולא ניזוק. ולכן מקשים המוראים מדוע לא הביאה הברייתא דוגמה שהיא נכונה לכולי עלמא. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל ותו לקה. אם כן אומרת הגמרא מת כפלה רבי זיירה, הקשה רבי זיירה על הברייתא שכדי לבאר אופן של הכשרתי במקצת נזקו, נקטה הברייתא אופן שבא אחרון והשלים את הבור לעומק עשרה טפחים. שואל רבי זיירה ותו לקה, וכי אין אופן נוסף שאדם שהכשיר מקצת הנזק וחייב על כל הנזק? והעיקה, הלו יש אופן אחר שאם מסר שורו לחמישה בני אדם לשמור עליו, ופשע בו אחד מהן, והלך לו ולא שמרו, ועל ידי כך יצא השור והזיק, זה שפשע ולא שמר חייב לשלם את נזקיו, על אף שהכשיר רק את מקצת הנזק, שהרי הוא רק אחד מתוך חמישה השומרים של השור. אם כן, מדוע לא נקטה הברייתא את האופן הזה? מדרצת הגמרא, האופן הזה אינו דוגמה להכשרתי מקצת נזקו, שהרי היחידה מבאיזה אופן מדובר. הילה אם האם נאמר דבלב איו, שבלעדי השמירה שלו לאב המינטר לא היה השור נשמר, כגון שידוע שהוא נגחן וצריך שישמרו עליו חמישה אנשים, פשיטה, פשוט שהוא צריך לשלם את הכל, כיוון דאי הוא כאבית שהוא זה שהכשיר את כל הנזק, ואין זה הכשרתי במקצת נזקו. לעומת זאת, מי שחופר טפח בבור תשעה וישלימו לעשרה טפחים, על אף שהתשעה אינם הורגים, נחשבו שהכשיר רק מקצת הנזק, כיוון שגם בלעדי הטפח היה הבור מזיק, ונמצא שתשעת הטפחים גם סייעו לגרום מיטתו, ולכך הוא צריך לכתוב שרק האחרון חייב. אלא נאמר שמדובר דבלה ויהיו שבלעדי השמירה שלו, נמי מינטר, גם היה השור נשמר על ידי האחרים. מהי כאביד, אז במה הוא פשע שלא שמרו, ומדוע בכלל לחייבו? ולכן האופן הזה שהציע רבי זיירה, אינו דוגמה להכשרתי מקצת נזקו. מקשה הגמרא קושייה נוספת, מה תקיפלה הכשר אף ששת על הברייתא, שכאמור כדי לבאר אופן של הכשרתי במקצת נזקו, נקטה אופן שהשלים האחרון את הבור לעומק עשרה טפחים. שואל רב ששת והאיקה, לא יש אופן אחר שאם מרבה בחבילה, כלומר אחד הדליק אש בחבילת העצים ובא חברו והוסיף על האש עוד חבילה של עצים, ועל ידי כך התגברה האש והתפשטה לגדיש של אחר והזיקה, אז מחייבים רק את האחרון. הרי לנו שעל אף שהכשיר רק במקצת הנזק על ידי הוספת חבילה אחת, מחייבים אותו על כל הנזק. למה לא הביאה הברייתא את האופן הזה, את הדוגמה הזו? מתרץ רב ששת, האופן הזה אינו דוגמה להכשרתי מקצת נזקו, שהרי איך ידעמי, באיזה אופן מדובר כאן? היא דבלה ויהיו לו אז לה, אם לולי שאוסיף חבילה לא הייתה אש הולכת עד הגדיש, פשיטה שהוא חייב, שהרי הוא הכשיר את כל הנזק, שהרי בלעדיו האש הייתה דועכת. לעומת זאת, בחופר טפח בבור תשעה עומק, הוא צריך להשמיענו שחייב על הכשרת מקצת נזקו, אף שבור תשעה אינו ממית. זאת כיוון שעומק תשעה טפחים עושים את רוב המיטה, ואחרון שאוסיף טפח רק מקרב אותה. אלא, מה צריך לפרש לגבי מרבה בחבילה? דבלה ויהיו אז לה, שגם בלעדיו הייתה אש הולכת עד הגדיש. גם בלעדי זה שירבה בחבילה הייתה אש הולכת עד הגדיש ושורפת את הגדיש. אם כך, מייקה אביד, מה עשה בזה שאוסיף חבילה? וממילא יש לפתור אותו. לכן מובן, מדוע לא הביאה הברייתא את האופן הזה ואת הדוגמה הזו, לגבי הכשרתי מקצת נזקו. ונציין שהרמב״ם בלכות חובל ומזיק פרק ו' הלכה י' ד' מבאר את הדין של מרבה בחבילה באופן אחר. חמישה הניחו חמש חבילות על הבהמה ולא מתה, ובא אחד והניח עליה חבילה נוספת ומתה. מבאר המגיד נשנה שלדבריו הגרסה בגמרא היא להפך, שאם בלעדיו, בלעדי זה שהוסיף את החבילה הייתה הבהמה הולכת, פשיטה שאחרון חייב. ואם גם בלעדיו לא הייתה הולכת, אלא הייתה מתה, מהי כאביד? האחרון צריך להיות פטור. עכשיו מקשה הגמרא קושייה נוספת. מה תקיפלה רב פאפה הקשר רב פאפה על הברייתא, שכאמור כדי לבאר את האופן שלכשרתי במקצת נזקו, נקטה אופן שבא האחרון והשלים את הבור לעומק עשרה טפחים. והאיקה שואל רב פאפה, הרי יש דוגמה ואופן נוסף לגבי הכשרתי במקצת נזקו. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, חמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו, ובא אחד וישב עליו ושברו. האחרון חייב, ואמר רב פאפה שמדובר שהיו כבדים מאוד האנשים, כגון פאפה בר אבא שהיה בעל בשר. הרי שאף שהאחרון רק הוסיף כובד על הספסל והכשיר רק את מקצת הנזק, מחייבים אותו בכל הנזק. מתרץ את הגמרא, האופן הזה אינו דוגמה להכשרתי מקצת נזקו, שהרי היחידה מבאיזה אופן מדובר. הילי מדבלה ויהיו לו איתבר, אם נאמר שבלעדי האחרון הספסל לא היה נשבר, פשיטה שאחרון חייב, שהרי הוא הכשיר את כל הנזק. וזה לא דומה לחופר בור תשע ובא אחר ואוסיף טפח, שגם הראשון הזיק והרג חציו את רובו. אלא שפטור הראשון מחמת שאם השני לא היה מוסיף טפח, השור היה רק ניזוק ולא נהרג. ולכן רק השני אחראי למיטת השור. אבל כאן בדוגמה של ספסל, לולי האחרון לא היה קורה כלום לספסל. אלא מה נאמר, דבלה ויהונה מיתבר, שגם בלעדיו היה הספסל נשבר, מה היא כאביד, מה עשה האחרון? צריך לפוטרו לגמרי. ולכן זו לא דוגמה לגבי הכשרתי מקצת נזקו. שואלת הגמרא סוף סוף, מתנית איך היא מתרצה? איך תתיישב הברייתא של חמישה שישבו על ספסל? שהרי אם בלעדי האחרון לא היה הספסל נשבר, הדין פשוט ואין צורך לכותבו. ואם בלעדיו, בלעדי האחרון, גם היה הספסל נשבר, הדין אינו נכון, אלא צריך לפתור את האחרון. ורשי מסביר מדוע בתירוצים הקודמים של הגמרא, על מוסר שורו ומרבה בחבילה, לא הקשתה הגמרא איך מתרצים ומסבירים את הדין. זאת משום שלא הקשו זאת מברייתות, אלא מסברה הבינו שכך הדין. אבל פה בקושייה של רב פאפה הוא הביא ברייתא, אז איך אנחנו מיישבים את הדין בברייתא? מתרצת הגמרא לא צריכה הברייתא לומר זאת, אלא באופן דבלה ויהיו אבי מדבר בתרי ישי, בלעדי האדם האחרון שהתיישב על הספסל, הספסל היה נשבר בשעתיים כאשר החמישה ישבו עליו, ואשתא עכשיו כשהתיישב עליו האחרון, איתבר בחדשה, נשבר הספסל אחרי שעה. לאמרי לאומרים החמישה לאחרון, אילב את, אם אתה לא היית מתיישב, אבי יתבין ענפי פורטה, היינו יושבים עוד מעט זמן, וקיימין, ונעמדים קודם שיעברו השעתיים, והספסל לא היה נשבר. עכשיו, שהתיישבת, שברת. ומכל מקום מסביר רש"י, זו לא דוגמה להכשרתי מקצת נזקו, כיוון שבישיבתם קודם שעברו שעתיים לא התחילה שבירה כלל. ממילא הם לא הכשירו אפילו מקצת הנזק. מה שאין כן בחופר בור של תשעה טפחים עומק ובא אחר, וישלימו לעשרה טפחים, ההבל של תשעה טפחים מזיק את השור, וההבל של הטפח העשירי הורג את השור. אם כן, התבהר בגמרא שבאופן שאף אם החמישה בני האדם היו ממשיכים לשבת, לא היה הספסל נשבר ללא האחרון, ולכן פשוט שהאחרון חייב. ואף אם היה הספסל נשבר על ידם אחרי שעתיים, ומחמת ישיבת האחרון נשבר הספסל אחרי שעה, האחרון חייב. אז על שני הדינים הללו מקשה הגמרא, ולימה להו, שיאמר להם זה שהגיע האחרון, אילב אתון, אם לא שישבתם על הספסל, בדידי לא אבי מדבר, בישיבתי לבד הוא לא היה נשבר, וכאשר אני התיישבתי על הספסל, אתם הייתם צריכים להעמד, לקום, וכיוון שלא עמדתם, עליכם להתחייב כמוני. לעומת זאת, בחופר בור תשעה ובא אחר וישלימו לעומק עשרה טפחים, האחרון אינו יכול לטעון שלולי הראשון לא היה אל הטפח. שהרי הראשון אינו יכול לעשות דבר כשהשני מוסיף טפח. ומבארים האחרונים, שאף שגם בבור יכול היה הראשון לסותמו, מכל מקום אין עליו תביעה כלל על מיטה בבור, כיוון שבור של עומק תשעה טפחים, שהוא חפר, הבור אינו ממית, ובכל אופן אין לחייבו על המיטה בו. אבל כשישב האחרון על הספסל ועכשיו עשויו להישבר על ידי כולם, מוטל עליהם לעמוד לאלתר, ומי שלא עשו כן, הרי הם נחשבים למזיקים. מתרצת הגמרא, באמת באופן שבלעדי האחרון לא היה ספסל נשבר כלל, על זה מדברת הברייתא. לא צריכה הברייתא לומר שחייב, אלא באופן דבהדי דסמיך בהו, תבר, שבשעה שעמד ונשען על היושבים, אז הוא שבר את הספסל. למרות שהוא לא ישב בעצמו על הספסל, הוא חייב. ולמרות שבלעדיו היה נשבר הספסל בשעתיים ומחמתו נשבר הספסל בשעה, הוא לא יכול לומר להם שאילו היו עומדים לא היה נשבר הספסל. כיוון שמדובר באופן שנסמך עליהם, באופן שמחמת כובדו, גם אם הם היו רוצים הם לא היו יכולים לעמוד. ולכן הוא חייב בכל. מקשה הגמרא פשיטה שהוא חייב, שרי בסמיכתו נשבר הספסל, אז מה החידוש של הברייתא? בדרץ את הגמרא יש חידוש בדברי הברייתא. מה הוא דתי מה היינו חושבים לומר? כוחו לאו כגופו דמי, שהשובר בכוחו אינו חייב כשובר בגופו, וזה שלא שבר בעצמו אלא בכך שנשען עליהם, אינו אלא גרמה בנזיקין שפטור. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא דכוחו כגופו דמי, ששבירה בכוחו הרי כשבירה בגופו, דקוליך דגופו תבר. בכל אופן שאם גופו שובר חייב, כוחו נמי תבר, גם אם שובר בכוחו, הינו חייב. אילו האור זרוע גורס בגמרא להפך, דכל איך דכוחות תבר, גופו נמי תבר. כלומר, כל מעשה שבירה על ידי כוחו נחשב כאילו גופו שבר. מביאה הגמרא אופן נוסף שלכאורה חייב מחמת שיכשיר מקצת נזקו. מקשה הגמרא קושייה נוספת ושואלת ותו לקה, וכי אין אופן נוסף שאדם שיכשיר מקצת הנזק חייב בכל הנזק? והאיקה, הדתניה, יש את מה שנאמר בברייתא, לכמן בדף חבב עמוד ב' וכן במסכת סנדרין בדף עין ח' עמוד א' מופיעה הברייתא הזו. עיקו עשרה בני אדם בעשר מקלות, בין אם עיקו בבת אחת, בין אם עיקו בזה אחר זה ומת, אף אם יש בכוח מכת כל אחד מהם כדי להמיתו, כולן פטורים ממיתת בידין. שאם עיקו בבת אחת, אין ידוע מי הרגו. ואם עיקו בזה אחר זה, אף שכל אחד קירב את מיתתו מכל מקום, אין חייב מיתה, אלא אם עיקה את כל הנפש, כלומר את כל חיותו. ולא כאשר מכה, רק מקצת נפש, כגון שקירב את מיתתו של אדם, שהיה עומד למות לאחר זמן, מחמת אחר. מה שהראשון שעיקה הוא מכת מוות ועשאו גוסס, אינו חייב, על אף שרוב גוססים למיתה, זאת משום שכשם שהורג את הגוסס בידי שמיים חייב מיתה, על אף שרוב גוססים למיתה, משום שכל עוד שלא מת, הוא נחשב לחי גמור. כך זה שעשאו גוסס, כל זמן שלא מת מחמתו, אין לו הורגו. וכיוון שלבסוף הוא קל על ידי אחר, אין הוכחה שמת מחמת מכת הראשון. כך אומר התוספות שם במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א'. רבי יהודה בן בתירא אומר, אם עיקו בזה אחר זה, האחרון חייב מיתה מפני שקירב את מיתתו. ואף על הריגת מקצת נפש, חייב מיתה. ומחלוקתם היא, שתנא קמא דורש את הפסוק בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ז וישקי יכה כל נפש אדם מות יומת שאינו חייב עד שיכה את כל הנפש, ורבי יהודה בן בתירא דורש שיש לחייב אפילו להוצאת כלשהו נפש. הרי לנו, שאף שאחרון הכשיר רק את מקצת המיטה, לפי רבי יהודה בן בטירה, מחייבים אותו על הריגת המוקה, וזה דומה לחופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה, שהראשון עשה את ההזק, והשני הרג. אם כן, מקשה הגמרא, מדוע לא הביאה הברייתא, שהסבירה מה זה הכשרתי את מקצת נזקו, גם את הדוגמה הזו? מדרצת הגמרא בקטלה לא קמיירי, הברייתא לא דיברה על הכשר מיטה. תירוץ נוסף היא בית אם תרצה אמור לתרץ שבפלוקת לא קמיירי, הברייתא אינה מדברת באופן שנחלקו בו תנאים, וכאן הרי נחלקו רבי יהודה בן בטירה ורבנן. שואלת הגמרא, ולא? וכי לא הביאה הברייתא עצמה אופן שיש בו מחלוקת תנאים? והאוקמינן דלא כרבי, הרי העמדנו את האופן של החופר בור תשעה תפחים ובא אחר והשלימו לעשרה תפחים עומק, שזה לא כרבי, כי רבי סובר ששניהם חייבים בנזקין, גם החופר הראשון וגם החופר השני. מדרצת הגמרא, דלא כרבי וכרבנן להעמיד את הברייתא, כפי שיטת חכמים שהלכה כמותם ולא כרבי מוקמינן, מעמידים. אבל כרבי יהודה בן בטירה שאין הלכה כמותו ולא כרבנן שהלכה כמותם, זה לא מוקמינן, זה לא מעמידים. ולכן לא הביאו את אותה ברייתא לגבי עיקו עשרה בני אדם בעשר מקלות, ששם כדי שתובה הדוגמה והאופן הזה, זה צריך להיות רק לשיטת רבי יהודה בן בטירה. ואת זה הברייתא לא רצתה להעמיד. רצתה להעמיד רק כשיטת חכמים שהלכה כמותם. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים כהרגלנו בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו דפים ת' וי' ממסכת בבא קמא. שאלה ראשונה, מכר שדה שלא באחריות ובא בעל חוב לטרוף את השדה, האם המוכר יכול לבוא עם הבעל חוב לבית הדין? שאלה שנייה, קנה שדה שלא באחריות ויצאו עליה עוררין, עד מתי יכול לחזור בו? שאלה שלישית, כיצד מתרץ רבון את הסתירה בין הפסוקים מיטב לבין ישיב? שאלה רביעית, בטחים שחלקו בירושת אביהם ובא בעל חוב וטרף מאחד מהם, מה הדין? שאלה חמישית, מה הכוונה בהידור מצווה עד שליש במצווה? שאלה שישית, באיזה מקרים מחלק את הברייתא בין בור ושור לאש שמסרם לחרש שוטה וקטן? שאלה שביעית, במה חמור שור מבור ובמה חמור בור משור? שאלה שמינית, מדוע אין חיוב כופר ו30 סלעים באש? שאלה תשיעית, מה הדין בחופר בור תשעה טפחים עומק ובא אחר להשלימו לעשרה? שאלה אחרונה, באיזה אופן אמרה הברייתא שחמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברו ובא אחרון ושברו חייב? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דפים ת' וי' אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי ג' בסיוון תשע"ו. סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים ת' וי' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי ערב שבת קודש פרשת נשוא ד' בסיוון תשע"ו, ונלמד את דפים י' וי' ב' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורה איתה, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.